אנחנו ממשיכים בפרק א' בספר התניא, ובחלק שנלמד היום בעזרת השם אנחנו נראה וניווכח שלא כמו שאולי יש אנשים שעדיין טועים לחשוב שהבינוני, כפי שזה נשמע מהשם, שבינוני זה משהו מין באמצע כזה בין לבין, אז יש אנשים שטעים לחשוב שהבינוני, כיוון שהוא בין הצדיק לרשע, אז הפירוש שהוא חצי-חצי. חצי צדיק, חצי רשע. האמת שכן, הוא כן חצי צדיק, חצי רשע. אבל לא כמו שהיינו יכולים לחשוב, חצי צדיק, חצי רשע, הפירוש שיש לו, אם צדיק יש לו רק מצוות ורשע יש לו רק עבירות, אז בינוני היית יכול לחשוב שזה חצי-חצי, יש לו חצי מצוות וחצי עבירות, זה ודאי לא ייתכן. ואת זה אדמור הזה כן יוכיח לנו. איך אנחנו כן בכל זאת נראה בעזרת השם שהבינוני הוא אכן כן חצי חצי, אז האמת שכבר הזכרנו את זה. במובן מסוים, כן, הבינוני הוא חצי חצי, הוא חצי צדיק וחצי רשע. למה חצי צדיק וחצי רשע? החצי שקשור להתנהגות שלו, וכפי שנראה בפרק ד' של התניא, שיש שלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, בכל שלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, הבינוני הוא כמו הצדיק בדיוק. בלי שום תזוזה הכי קלה. ובזה הוא חצי צדיק. במהות הפנימית שלו, כן, אם נחלק את הבינוני לחצי החיצוני, שקשור לפעולות במחשבה, דיבור ומעשה, והחצי הפנימי שקשור ב... קשה להגדיר קצת יותר, נכון? קל יותר להבין מה זה פעולות. עכשיו הדיבור הוא מעשה, אלו הן פעולות. עצם כוחות הנפש, זה כבר דבר שהוא קצת יותר מופשט. נלמד על זה בעזרת השם בפרקים הבאים, ואז יהיה לנו יותר קל להבין. אבל הבינוני במהות הפנימית שלו, הוא אכן דומה לרשע. ואנחנו נלמד בעזרת השם במה. אז כן, יש אופן כזה להסתכל על בינוני שהוא חצי צדיק, חצי רשע, אבל חלילה לא מדובר על חצי מצוות וחצי עבירות. וזה יוכיח לנו היום, אדמור הזקן, מה זה באמת, או מה לא ההגדרה של בינוני. מה כן בעזרת השם בהמשך. ראינו שיש כאן שאלה, אדמור הזקן מביא כמה וכמה שאלות, ומסכם שצריך להבין מיהו הבינוני הזה, ומה זה שאומר איוב, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, איך זה מסתדר. אנחנו תרצנו את זה ככה בכלילות בסוף השיעור שעבר, כדי שלא נשאר עם הקושייה, אבל עדיין מגיע לזה תירוץ יותר מעמיק. הגמרא בבטרה מצטטת את דברי איוב, שאומר ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. ומיד יש לנו קושייה על זה, מזה שאותו המלאך הממונה על ההיריון, שנוטל את הטיפה ובא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, מה יצא מההיריון הזה, מהעיבור הזה? ואז באמת יש דברים שכן נפסק עליו מלמעלה, אם הוא יהיה חכם או טיפש, או אם הוא יהיה עשיר או עני, או חזק או גיבור או חלש, זה כן מחליטים בשבילו. אבל צדיק ורשע מסיים את הגמרא, לא כאמר. הקדוש ברוך הוא לא קובע לפלוני אם להיות צדיק או להיות רשע, כי אם הוא חלילה יפסוק למישהו להיות רשע, אז לא מגיע לו עונש, כי הכריחו אותו, דיברנו קצת בעריכות על העניין של בחירה חופשית. אותו דבר לגבי צדיק, מה זאת אומרת, מחליטים בשביל מישהו שהוא יהיה צדיק, אין לו בחירה חופשית בזה? אז מה, אז איזה שכר מגיע לו? אז איזה עבודה בכלל יש לו? למה הוא פה?
מות העולם שלו, הוא מגיע מפיקות התמאות,
זה לא מדויק, מסתבר שזה לא מדויק. כי נכון הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את אומות העולם, כפי שנראה בסוף הפרק שלנו, הגוף וכן הנפש של אומות העולם היא משלוש קליפות הטמאות. אבל כשאומרים שקליפות הטמאות הם רק גמור, צריך להבין מה זה אומר. סוס זה משלוש קליפות הטמאות, סוס זה דבר רע. פעם ילדה קטנה ניגשה לרבי, כשהרבי חילק סנטים לילדים, אז הילדה שאלה את הרבי עם האטום, אז דיברו הרבה, האטום זה דבר טוב או דבר רע? תלוי מה עושים איתו. סכין, הרבי ענה לה, זה דבר טוב, אפשר לחתוך איתו את הלחם, את החלה של שבת, את העוגה, לעשות איתו סלט, סכין זה דבר טוב. אבל חלילה אם עושים עם זה פצע למישהו, זה דבר רע מאוד. אז כל דבר תלוי בשימוש. סוס זה דבר טוב, לאכילה הוא לא טוב. אולי לגויים גם כן טוב, לא יודע, שיוכלו שיהיה להם בריא. ליהודי סוס זה דבר טוב כדי לרכב עליו, כדי להשתמש בו לדברים אחרים, ולא מיועד בלשים שימושים אחרים. הוא משלוש ליפות התנועות, אפשר אפילו מצווה לעשות איתו. לתת צדקה לעני, שאין, לסוס שלו מת, לתת לו סוס חדש. אתה מקיים בזה מצווה צדקה? בוודאי. אז כשאומרים שלוש ליפות התנועות, צריך להבין מה זה אומר, זה לא כזה פשוט שזה רע, גמור ומה, מה. זה, נכון, זה שלוש ליפות התנועות, ולכן מה? צריך לראות באיזה, על מה מדברים.
כל מה זה שהם עושים רק לטובת עצמם, אין שום צד בדיוק.
גם בהמה עושה כל מה שהיא עושה לטובת עצמה, וצריך לאלף אותה כדי שהיא תבין שלשמוע בקולי זה גם לטובתה. ואז היא מביאה תועלת. כל זמן שהיא חושבת שמה שהיא חושבת על עצמה, אותו הבהמה, והיא הולכת לרעות את עצמה, אז באמת אם היא לא מעולפת, אז היא, לא, אז היא יכולה להזיק גם. וכל שכן שלא מביאה תועלת. אבל אם אני הילפתי אותה שהיא תעשה את רצוני, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, אפשר להוציא ממנו תו? לאפ כמיני תו לאלמה, ככה הלשון של הזוהר, נכון? אפשר להוציא תועלת? מה? צריך להסביר לה שהתועלת שלה זה התועלת שלי. או שהתועלת שלי זה התועלת שלה, כשהיא יודעת שאני אחראי לי יש מקל ביד, ושק עם אוכל ביד השנייה, אז יש לה אינטרס לשמוע בקולי.
אבל היא לא בוחרת, אתה בוחר.
נכון, אבל אני יכול לאלף אותה ולהביא אותה למצב שהיא תעשה את מה שטוב לי. אז זה טוב לי הסוס הזה או לא טוב לי הסוס הזה?
אבל הסוס אין בחירה.
מה הקשר? מי דיבר על בחירה? לגוי, טוב, אוקיי. כיוון שנכנסת לזה, אז לגוי אכן יש בחירה לגבי מה שנקרא שבע מצוות בני נוח. יותר מזה, כאשר גוי יקיים שבע מצוות בני נוח כמו שצריך, האמת שאני לא בטוח על זה, אם זה כמו שצריך. האם הוא רק מקיים שבע מצוות בני נוח, נמנע מהאיסורים שבהם, או עושה את העשה שבהם, האם זה כבר מרומם אותו משלוש קליפות הטמאות לדרגה של קליפת נוגה, או שהוא צריך לקיים את זה ולהיות מחסידי אומות העולם, על זה אני לא בטוח, אפשר לברר את זה. אבל במפורש כתוב שאכן גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, הוא יוצא מגדר של שלוש קליפות הטמאות ונכנס בגדר של קליפת נוגה. הוא מובא בחסידות, אפשר לעיין ולמצוא את זה, בלי נדר, אני אכן שיעורי בית, אני אמצא לכם את זה. זה מפורש, זה דבר ידוע וזה לא חידוש כל כך גדול. מה זאת אומרת? הוא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, כמו בינוני, להבדיל, כן? אבל בינוני, מה זה בינוני? בינוני, כן, באותו זמן. בינוני זה באותו זמן, בעזרת השם הוא יהיה כל חייו בינוני של תעניה.
זאת אומרת, יכול להיות לגוי
שכל
חייו הוא
מקליפת נוח? כן, כן. שהוא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, ולא עובר על הקבלה הזאת.
מה מעלה בזה שהוא קליפת נוגה?
קליפת נוגה יכולה להתברר. כל גוי בעיקרון יכול להיות יהודי... זה לא רק שזה לא בגלל, זה למרות. למרות שהמהות שלו משלוש קליפות הטמאות, הן בנפש והן בגוף, נמצא בו גם נשמה מיוחדת שנקראת נשמת הגר, שהיא במעין סוג של, כמו נקרא לזה, גלגול כזה בתוכו, שהיא מצטערת צער רב כדי שכל זמן שהיא לא יכולה לבטא את עצמה. הרי גם הגירים היו במתן תורה. ולכן הלשון בחז"ל הרי מביא את החידה, שמדבר על זה, מסביר את הלשון של חז"ל, למה חז"ל משתמשים בביטוי גר שנתגייר ולא גוי שנתגייר, כמו קטן שהגדיל, אז יש גוי שנתגייר, צריך להיות לכאורה גוי שהתגייר, וחז"ל משתמשים דווקא בביטוי גר שנתגייר, כדי ללמד אותנו שגם לפני שהתגייר בעצם הוא היה גר, רק הוא היה גר בפוטנציאל ולא בפועל. אז זה למרות שהגוף והנפש שלו הם משלוש ליפות הטמאות. כשאנחנו מדברים על זה שהוא יקיים שבע מצוות בני נוח ויתעלה למעלה של קליפת נוגה, זה אומר שהמהות שלו אכן משתנה, והמהות שלו אכן ראויה לבירור, והוא יהיה מאלה שישרדו בימות המשיח. שכשבימות המשיח לא יהיה קליפה בעולם יותר, לא יהיה רע יותר, אז השרידים של קליפת נוגה שיהיו יתבררו, כמו שמעריך אדמור הזה כן להסביר, כשהוא מסביר בטניה ונלמד את זה בעזרת השם בזמנו במקומו, את העניין של את רוח חתומה האוויר מן הארץ, מה שהקדוש ברוך הוא ישלים את העבודה שנעשית על ידינו במשך זמן הגלות. כל פעם שיהודי משתמש בקליפת נוגה, הוא מעלה אותה לקדושה, הוא מבטל כנגדה את כל שלוש קליפות הטמאות שיונקות ממנה, כי קליפת נוגה היא הממוצע בין הקדושה והקליפה. אז כל פעם שיהודי משתמש בקליפת נוגה ומעלה אותה לקדושה, הוא לא רק שהוא שומט את הקרקע מתחת אותן שלוש קליפות הטמאות שיינקו ממנה, אלא הוא עוקר אותם לגמרי ממקור יוניקתם. הוא בעצם מבטל אותם מכל וכל. אז ואת רוח חתומה האוויר מן הארץ, זה בעצם יהודי עושה כל פעם שהוא מברר את קליפת נוגה. כיוון שישארו אי אילו ספיחים כאלה ואחרים, כאשר בני ישראל יגמרו את העבודה הזאת, כמו שכבר הרבה בעצם אומר שזה פחות או יותר השלב שנמצאים בו, שלב של נסתיימה עבודת הבירורים, אז הקדוש ברוך הוא ברגע שהוא מחליט שהגיע הזמן, הוא גומר כבר את כל יתר הבירורים שנשארו, את אותם שרידים של קליפת נוגה שישארו, ושלוש קליפות הטמאות לא יהיו יותר. כי כיוון שתתברר קליפת נוגה, לא יהיו יותר שלוש קליפות הטמאות. אז במילא הכרטיס כניסה של אומות העולם לחיי העולם הבא בעצם בגאולה העתידה, זה שהם יקבלו על עצמם שבע מצוות בני נוח, אחרת הם פשוט לא יתקיימו. נפקמינה
רק בדור העם, זה לא נפקמינה בדורות הקודמים?
נפקמינה בדורות הקודמים, להיות קליפת נוגה זה ודאי דבר שהוא יש בו משמעות גדולה הרבה יותר מאשר להיות שלוש קליפות הטמאות. אתה שואל איך זה משפר את איכות החיים שלו, למי נפקמינה מבחינתו, אם הוא נהיה יותר מיוחס לגבי שידוחים, אני לא יודע מה, בקרב אומות העולם, במובן מסוים כן. כי גוי שלא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, כשיד ישראל תקיפה חייב מיטה.
זה לא דבר מבחינת, אבל זה לא מבחינת השימוש, הנאה, כאילו, של קידוש המעיין. אתה יודעת שקידוש המעיין, זה שהאקסוס למשל, ג' קליפות הטמאות, אז מצד אחד הוא לא יכול להתברר, אבל להשתמש בו לטוב אפשר.
אם תשקיע בו את העבודה הרצויה, אילוף וכיוצא בזה.
אבל, או כמו שהזכרתם את צדוקה, אז אומנם הוא עצמו לא נהיה קדוש, אבל התועלת שלו שנעשה על ידו מצווה. בזה הוא בעצם קשור לקדוש. הגוי, בשביל להיות במצב כזה שנותן תועלת לקדוש, שמספיק שהוא יגיע מקליפות
לתנות,
לא צריך להגיע מקליפות לתנות.
אבל כיוון...
שיש בו טוב ור.
הטעם הפנים, אחד הטעמים בשבע מצוות בני נוח, שזה קיום העולם. אבל זה בזה שהוא מקיים את העולם, או לא נלחם בקיום העולם, כשהוא לא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, אז הוא נלחם בקיום העולם שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אז אין לו זכות קיום. כל הזכות קיום שלו זה כשהוא הולך עם מה שהקדוש ברוך הוא ברא, לא לתוהו ברא, אלא לשבת יצרה, בזה נכללים אומות העולם. ולכן הם צריכים לא לגנוב ולא לרצוח ולייסד בתי דין ולא להיות אכזרים וכל מיני עניינים של, 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 של קדושת המשפחה במסגרת המגבלות של מה שקיבלו וצובו בני נוח. אז זה קיום העולם. אז זה נפקמינה מאוד לעניינים של קדושה. אם הגוי הזה הוא נלחם בקדוש ברוך הוא בזה שהוא עובר חלילה על שבע מצוות בני נוח, או בזה שהוא משתף פעולה והולך עם הקדוש ברוך הוא ומקיים את העולם. זה לא נפקמינה, זה נפקמינה עצומה.
זה נפקמינה, כן, שאני מצאת, זה לא נפקמינה באיזה דרגה הוא הגיע, אני מגיע לקליפת נוגה, או שהוא נשאר בגיל...
מגלים לך, לא, את בסדר, באים ומגלים לך נקודה פנימית, כמו שיש הרבה דברים פנימיים שאתה לא תמיד מבין למה היא נפקמינה. אבל המציאות היא שבאים ומספרים לך שכל זמן שהגוי הזה הוא לא הולך בד בבד עם השליחות המסוימת שמוטלת עליו כגוי, אז הוא שייך למה שנקרא שלוש קליפות הטמאות, וככה הוא נברא בעצם, זה המצב הצבירה הבסיסי שככה הוא נברא. השם ברא את הגויים באופן כזה שהם שלוש קליפות הטמאות. תדע לך, ובאמת אדמור הזקן לא מביא את זה בתניא, אבל זה מובא בספרים, שכאשר גוי מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, הוא מעפיל ומשגשג ועולה מכלל שלוש קליפות הטמאות, וחוזר ונכלל, לא בקדושה ממש, זה רק בגאולה העתידה שלא יהיה קליפות בכלל, אבל בינתיים הוא נכלל בקליפת נוגה. למה? כדי להבחין בזה, מה נפקמינה באמת, בזה שצמח מסוים הוא קשר, וצמח מסוים הוא אורלה או כליים, והוא שלוש קליפות הטמאות. לך ולי נפקמינה כשהוא לידינו שאפשר לאכול אותו, בקצה השני של העולם.
זה לא רק זה, הצמח שהוא קליפת נוגה הוא יכול להפוך לקדושה בסוף שלב.
בסדר. הוא יכול, הוא יכול, אבל הוא צומח עכשיו באיזה אי נידח שאין שם אף יהודי. למה נפקמינה? ביכולת, אז אותה יכולת יש בזה ש... יש לו יכולת לקיים שבע מצוות בני נוח ולהיות ממקיימי העולם.
הוא לא יעלה יותר מזה.
נכון. הוא לא יעלה יותר מזה.
זה מה שאני אמרתי קודם, לשמש את הקדוש הוא יכול גם כרע.
לא.
כמו סוס?
כמו קליפה, לא, אבל הוא עולה למדרגה של קליפת נוגה, כמו פרה. אוקיי, בוא נסכם.
לא, פרה יכולה להיות יותר מזה.
אבל, ואוקיי, השאלה אם הגוי יכול או לא, למה היא נפקמינה, זו שאלה טובה, אבל בסדר, נו. מה, 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 לאן אנחנו רוצים להגיע מזה? מה, למה גילו לנו שזה ככה? למה זה באמת ככה? מה, מה, מה בעצם עומד מאחורי השאלה שלך?
למה, למה הוא צריך, למה, מה המטרה בזה שהוא הופך להיות קליפת נוגה? לא המטרה בזה שהוא מקיים של המצוות.
המטרה בשבע מצוות בני נוח, אתה מבין שזה לצורך קיום העולם, כי ככה השם ציווה ואין נפקמינה בכלל. אוקיי, מה עכשיו?
אז מה המטרה שכשמקיים שבע מצוות בני נוח, הופך להיות
קליפה? מי אמר שיש פה מטרה?
להעלות את כל העולם.
רגע, מי אמר שיש מטרה בשלב זה? מי אמר שיש מטרה? זה גילוי דעת, שתדע לך, שכיוון שסוף סוף כל העולם...
במקומות שיש את הגילוי דעת, גם מוסבר, מה המטרה?
אני לא חושב שראיתי כזה זה. טוב, במסגרת השיעורי בית שנעשה, לצורך להגיד איך, לך איפה זה כתוב, אז נברר גם אם כתוב נפקמינה, אני לא זוכר שכתוב נפקמינה. כן, הנפקמינה היא לדור שלנו. בדור שלנו שהולכים לקראת הגאולה האמיתית והשלמה, תכף הוא מביא ממש, בזה בדור הזה כבר יש ממש נפקמינה. מה היה נפקמינה לזה לפני 1,000 שנה? כן, כבר נכנסנו 2,000 שנה של ימות המשיח. מה היה נפקמינה מזה ממתן תורה ועד 2,000 שנה של ימות המשיח? זו שאלה טובה, אבל זו שאלה שהיא כבר לקחת נפקמינה. מכל מקום לענייננו, אז ראינו שצריך להבין את זה שאומר איוב, ריבונו של עולם בראת הצדיקים, בראת הרשעים, הרי צדיק ורשע לא כאמר, אז ודאי שכשאומרים שריבונו של עולם בראת הצדיקים, אז הפירוש לא יכול להיות הפירוש כאלה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם כאן בעולם בלי יכולת לבחירה חופשית. וראינו שאפילו האדם הראשון שהיה כל כולו טוב ויציר כפיו של בורא עולם, בוודאי שלא היה לו יצר הרע והיה במדרגה של צדיק גמור, יכול היה לחטוא. אז ברת הצדיקים זה לא הפירוש יצורים כאלה שאינם יכולים להגיע לכלל חטא. וכשאומרים ברת הרשעים, אז ודאי לא מדובר על כאלה שהקדוש ברוך הוא מכריח אותם להיות רשעים, כי זה לא ייתכן. אלא צריך להבין אולי, ואנחנו נראה בהמשך, שברת הצדיקים, ברת הרשעים אולי הולך בכלל על אותו בן אדם, שיש לו את האפשרות להיות, להתנהג כצדיק, ויש לו את המהות, שבמהות שלו זה יהיה בעיניך כרשע, שזה בעצם הלשון של אותה שבועה שאנחנו מנסים לברר.
זה הרמב״ם אומר, לא
הרמב״ם. שרשות בידו של כל אדם, כן, זה נכון, הלכות תשובה.
זה לא חסידס.
זה עוד לא חסידס, זה שלב. עד שמגיעים להבנה של הדברים על פי חסידות, אז יש עוד כמה דברים בניגלה שצריך להבין, גם בניגלה וגם בפנימיות התורה. טוב, אז וגם להבין מהות מדרגת הבינוני שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה אבונות. אי אפשר להגיד שהבינוני זה מחצה זכויות ומחצה אבונות, והוא מוכיח לנו את זה. דבר ראשון, הוא מוכיח את זה באופן של שלילה מזה שרבא אומר על עצמו, כגון הנע הבינוני. וגם כאשר אנחנו לוקחים בחשבון שרבא טעה, ויש כמה וכמה הוכחות לזה, מגמרות ודברי חז"ל, שמוכיחים שאכן רבא טעה בזה שהוא אמר על עצמו בינוני. כן, אין בזה עניין שהוא נפקמינה לדינה, ועד רבא זה טעות שטוב שהאדם יטעה, כמו שדיברנו בשער האיחוד והאמונה, שטוב לאדם שהוא לא מבין איך בכלל יכול להיות עולם, הרי אין עוד מלבדו, טוב לאדם שיחשוב על עצמו, אפילו שהוא באמת כבר צדיק, טוב שהוא יחשוב על עצמו כגון הנע בינוני. זה בעצם השבועה שמשביעים אותו, יהיה בעיניך כרשע, זה הפירוש, תחשוב שאתה בינוני. מה הפירוש בינוני? שיש בך עדיין יצר הרע, ואתה עלול לחטוא, אז תיזהר ותשמר, תעמוד על המשמר. זה בסדר גמור, אין בזה שום בעיה. אבל אם בינוני זה היה אומר שיש לו מחצה אבונות, אז יש גבול עד כמה אפשר לטעות. לא יעלה על הדעת שרבא ייתה בעצמו במחצה אבונות עם כל הענבה שבעולם. וכל שכן שהרי אנחנו יודעים, וחז"ל הרי גילו לנו וסיפרו לנו דברים מאוד מעניינים על רב. למשל שהוא היה אחד כזה שלא פסיק פומי מגרסה. לא פסיק פומה מגירסה זה דרגה נעלית ביותר בקיום הציווי של והגית בו יומם ולילה. אי אפשר היה לתפוס אותו מבטל תורה רגע אחד. בכל מקום, יש מקומות שבהם אסור לעסוק בתורה. יש זמנים שבהם אי אפשר לעסוק בתורה בשעה שאדם ישן למשל. אבל בכל רגע מודע אחר שהוא נמצא במקום נקי או במצב כזה שהוא יכול לעסוק בו בתורה, הוא עסק בתורה. עד כדי כך אומרים לנו חז"ל שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. כי אורייתא מגנא ומצלא, או מסיבות נוספות שיש בזה. בשעה שאדם עוסק בתורה, יצר הרע לא יכול לקחת אותו, מלאך המוות לא יכול לקחת אותו. אז מה תגיד שהוא ימות תוך כדי, פטר מן העולם תוך כדי שינה? כנראה שגם זה לא דבר הכי טוב, ולכן זה, כנראה שזה לא קורה לצדיקים. כי להסתלק מן העולם צריך מתוך יישוב דעת, מתוך מחשבות מסוימות, יש לזה עניין. ובוודאי שזה לא יקרה לו במקום שלא נקי, שגם שם לא מן הראוי שזה יקרה. אז בעצם הוא היה סוג של מוגן בפני יציאה לא מתוכננת מהעולם הזה. וחז"ל מספרים לנו על עוד כמה וכמה כאלה, בודדים, נדירים, אבל היו עוד. אז אם כך שזה היה, אז איך יכול היה לטעות במחצה אבונות? זה פשיטה. שלא יעלה על הדעת לחשוד שהוא היה יכול לחשוב על עצמו, אפילו כן, אדם, לא תמיד אדם יודע בדיוק באיזה מדרגה הוא נמצא. וכבר היו שצדיקים שאמרו, איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, והיו צדיקים כאלה שבאמת לא ידעו שהם צדיקים. וזה בסדר גמור. אבל לחשוב שיש לו מחצה אבונות, חלילה וחס. ועוד, אז זה הוכחה אחת, והוכחה נוספת, אומר אדמור הזה, כן, ועוד, שהרי בשעה שעושה אבונות, נקרא רשע גמור. אגב, כן, זה כמובן לא הרשע ורע לו שדיברנו עליו קודם. צריך לדייק כמובן את העניין, כשנגיע לפרק שעוסק ברשעים, גם נבין את העניין הזה יותר לעומק. הוא קורא לו פה רשע גמור, אבל זה רק נקרא רשע גמור, זה שם כינוי כזה, זה לא ממש שהוא רשע גמור. רשע גמור זה תואר למישהו כזה שהיצר הטוב שלו, הנפש האלוקית שלו כבר נמצאת בניתוק מוחלט מהמודעות שלו, מהרגשות שלו, ואולי אפילו באמת הוא במצב של קראת כזה, שאותו חבל, יעקב חבל נחלתו, שזה הנפש האלוקית, בכלל לא מתלבשת בגוף שלו, היא רק שורה עליו במקיף. וזה לא כל מי שעושה עבירה נמצא במצב הזה חלילה. אז לכן כשהוא אומר כאן רשע גמור, הפירוש רק נקרא בשם המושאל, ועוד נדבר על זה בעזרת השם באריכות. ואם אחר כך עשה תשובה, נקרא צדיק גמור. האם זה פה אותו סוג של נקרא או לא? יש דיון על זה הרי בחז"ל, מה קורה כאשר האדם מקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור. ואדם כזה שכל הקהל שם מתגלגלים מצחוק שהוא אומר כזה מין דבר, כי כולם מגידים בדיוק מה הוא עושה בזמנו הפנוי ושאינו פנוי, וכולם מכירים אותו, הוא מקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור, אז כולם חושבים שזה פה איזשהו הצגה, איזו בדיחה. ובכל זאת היא מקודשת. אמנם מספק, אבל היא מקודשת. למה? כי שמה הוא ערער תשובה. זאת אומרת שערעור תשובה כן היה יכול להועיל, לו היה כזה דבר, היה יכול להועיל תשובה בשעת אחד או ברגע אחד, יכול היה אדם לערער בתשובה, ובעצם להביא את עצמו למדרגה של צדיק גמור. אז כן יש מצב כזה של צדיק גמור. טוב, הנושאים האלה עוד יתבררו בעזרת השם בהמשך, שנדבר באמת בפרקים שעוסקים בעניינים האלה. מכל מקום, מה שאדמור הזה כן ודאי רוצה להוכיח מכאן, שמחצה אבונות ואפילו אבון אחד לא שייך אצל הבינוני. עד עכשיו דיברנו על אבונות מעשיים, או על אבונות מדאורייתא נניח שחשבנו. בא אדמור הזה כן להסביר מה קורה בדברים שהם דאורייתא, דרבנן, ומה קורה בדברים שבהם אין מעשה אלא רק אי עשייה. אז הוא אומר ככה, ואפילו עובר על איסור קל של דברי סופרים, מקרי רשע. ויש ממפרשי התניא שמסבירים למה פה כתוב מקרי ולא נקרא, כמו שאמרנו קודם, כי מקרי זה בארמית, והכלל הוא בדרך כלל שכשהמילה באה בלשון הקודש, אז הפירוש שהיא באה במלוא תוקף המשמעות שלה, וכאשר אותה מילה נאמרת בלשון תרגום, אז הפירוש המשמעות שלה היא במשמעות חלקית ומוגבלת, לא בכל תוקף העניין. אז זה לא כל כך נקרא רשע, אלא רק מקרי רשע. שזה בדברי סופרים, כדאית בפרק ב' דיבמות ובפרק כמה דנידה. ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה, ופה כבר אין מעשה בכלל, אלא רק הימנעות, או כמו שזה נקרא היום בלשון החוק, אי מניעת פשע. היית יכול למנוע ממישהו לעשות עבירה, ונמנעת מאיזשהן סיבות, אם זה מעצלות, או שדאגת לכבוד עצמך, או שלא רצית להסתבך, או מכל מיני סיבות אחרות, ולא מנעת ממנו לעבור עבירה, לא קיימת את המצווה של הוכח תוכיח וכיוצא בזה, או עצם העניין של מחאה כדי להראות שאתה לא בעניין הזה, אז בזה הוא נקרא רשע. מי שיש בידו למחות ולא מחה נקרא רשע. וכל שכן וקל וחומר במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה. לכאורה למה המחאה הזאת היא לא מצוות עשה שאפשר לו לקיימה? מה הוא בא לחלק פה? היא גם מצוות עשה. רק שהיא מצוות עשה שנעשית בדיבור. ודיבור זה כמו מעשה, אבל זה נקרא מעשה קטן. זה לא ממש מעשה. זה מעין מעשה. וכשמדובר על מצוות עשה שאפשר לו לקיימה, זה מצוות עשה שהיא יותר חזקה. כך לכאורה היינו יכולים לפרש. אבל כיוון שהוא מביא דוגמה של מצוות עשה בלימוד התורה, אז לכאורה מצוות עשה בלימוד התורה, אתה יכול, בעצם זה שאתה מוציא דברי תורה בפה, אז זה עוד פעם דיבור. אז מה החילוק? שאלה מעניינת. למרות שכשמדברים על מצוות עשה של לימוד התורה, לא מדברים רק על הלימוד. בפרט שאדמור הזקן, אני חושב שדיברנו על זה פעם, אדמור הזקן מחדש בהלכות תלמוד תורה שלו, שיש גדר שנקרא ביטול תורה באיכות. ביטול תורה באיכות זה אומר שאדם לא מתייגע כפי שהוא יכול להתייגע בלימוד התורה, אז אפילו שהוא באמת לא פסיק פומי מגירסה, אבל בעצם הוא עובר על ביטול תורה. הוא יכול להיות לא פסיק פומי מגירסה ולעבור על ביטול תורה בכל רגע. למה? אם הוא רק משנן משניות ולא לומד גמרא, אם הוא לומד גמרא ולא לומד גמרא עם מפרשים, הוא לומד גמרא עם מפרשים, אבל לא עם מפרשים שמסבירים יותר בעומק. אם הוא מסוגל, ללמוד גמרא עם תוספות, והוא לא לומד תוספות כי הוא מתעצל מסיבה כזו או אחרת, נוח לו, והוא לומד רק גמרא עם רש"י, אז הוא עובר במידה מסוימת על ביטול תורה באיכות, כי הוא לא מנצל את כל יכולותיו, את כל כוחותיו. אז פה כן יש איזשהו גדר של מעשה שהוא מעבר רק לדיבור, אלא יותר השקעה של כוחות נפש. טוב, זה נושא מעניין, רק בתור נקודה למחשבה. אז הוא אומר, וכל שכן בכל וקל וחומר במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה, כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה. אולי בכל זאת נקודה של, ביאור, במצוות עשה של הוכח תוכיח, אתה מקיים את המצווה בזה שמחית. האם זה גרם או לא גרם שהוא לא יעשה את העבירה, זה עוד עניין בכלל. אבל מצוות עשה שאתה מקיים, אז ודאי שהתקיימה המצווה. אולי זה צד קצת לחלק בעניין, אבל טוב. מכל מקום הוא אומר ככה, וכל שכן וקל וחומר במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה, כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. שעליו דרשו רבותינו זיכרונם לברכה, כי דבר השם ביזה. אז יש מציאות כזאת, מישהו שהוא מבזה את דבר השם, ואז היכרת, היכרת וגומר. זאת אומרת שיש פה, דבר חמור ביותר. אדם חייב קראת חלילה בזה שהוא מבזה את דבר השם. מה פירוש מבזה את דבר השם? התורה מונחת בקרן זווית, והוא מוצא לעצמו עיסוקים אחרים. אז נכון, בוודאי שישנם עיסוקים כאלה שאדם מותר לו להתעסק בהם. ויש גם אנשים שפטורים במידה מסוימת מלימוד התורה, כגון שהם עמי ארצות, או שאינם מסוגלים לזה, או שהם כרגע עסוקים במשהו אחר. אבל צריך אכן כן להיות מודע למשמעות ולתוקף של הציווי הזה שהקדוש ברוך הוא מצווה כל יהודי, והגית בו יומם ולילה. והגית בו יומם ולילה שיש לכל יהודי ציווי להיות עסוק בתורה. ואם הוא מוצא לעצמו דברים שיותר מעניינים אותו ויותר משעשעים אותו, בזמנו הפנוי מדובר. וכפי שאנחנו נראה בהמשך, שיש מציאות כזאת של מה שנקרא שעת הכושר, שעת הכושר, מישהו מבטל תורה בשעת הכושר, דיינו בזמן כזה שהעולם שקט ורגוע כמו בלילה, ואין שום הפרעות ללימוד התורה, זה הרבה יותר חמור מאשר ביטול תורה, שנניח שאתה יושב בעסק שלך ויש לך 5 דקות פנאי, אז תגנוב את ה5 דקות האלה במקום לעשות משהו אחר, תלמד בהם תורה. החומרה של ביטול תורה בזמן כזה שהוא שעת הכושר ללימוד התורה היא גדולה הרבה יותר. אתה שואל טוב. מסתבר שלא, שזה רק מעין העניין הזה. צריך להוכיח את זה, בעזרת השם בשיעור הבא נדבר על זה, ומסיימים בטוב. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד.